אז שלום עליכם. שבוע הבא אני לא אהיה. אז תרשמו לכם באיזשהו מקום שאני לא אהיה. אני גם יודע. כן, יום שלישי הבא אני לא אהיה. אני לא אהיה בכלל, דרך אגב. מתי אנחנו לומדים? שבוע הבא. יום ראשון, ראשון? איזה חג. השבוע הבא אני לא נמצא. אז תזכור בדרך אגב. בסדר? טוב, בואו נמשיך בעניינים שלנו. אנחנו מתכוננים יחד עם כל עם ישראל למתן תורה, כמו שהסביר היום הרב עמר. כן? גם זה תלוי בהכנה שלנו. יש מעיין שנובע, בכל חג וחג יש את המעיין שלו, ואנחנו צריכים לדעת לשאוב את המים האלה של כל חג וחג. או במקומות אחרים כתוב, את האורות של כל חג וחג, להכין את עצמנו, לספוג אותם, ואחר כך לקחת אותם לכל השנה. זה לא, החג הוא לא נשאר בחג. מתי? זה לא היסטוריה, כן, זה לא היסטוריה בדיוק, זה בא ללמד אותנו ערכים שבאים ידי ביטוי, בתוך ההיסטוריה עצמה, שהיא נותן לנו תמונה שהדבר הזה אפשרי. למשל, אמרנו יציאת מצרים. יציאת מצרים זה לא כל כך דוגמה, כי בלאו הכי מזכירים יציאת מצרים כל השנה. כל הזמן מזכירים יציאת מצרים. אבל כל החגים בעצם הם מבטאים איזה ערכים שהתממשו במציאות. למשל, סתם בחנוכה, לדוגמה. כן? אז יש שם, יש שם מלחמה שאנחנו יכולים, רואים שזה לא רק תיאוריה שהקדוש ברוך הוא עוזר לנו לך. רואים, יש רק קומץ קטן של אנשים שאפילו עם ישראל לא נמצא איתם. עם ישראל מסובב להם את הגב, צריך לדעת את זה. הם נלחמים נגד המעצמה הכי גדולה בעולם שבאותו תקופה, וזה מלמד אותנו שזה אפשרי, שלא צריך לפחד מזה. כי אם הקדוש ברוך הוא רוצה, כן? אז הכל אפשרי, כמו שאומר רבי נחמן. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הכל אפשרי ומיד. יש לך דף שם בהתחלה, שלום לך. אז אנחנו מתכוננים, כמו שאני אומר, למתן תורה, והכנה למתן תורה זה הכנה למתן תורה זה בעצם לנקות את עצמנו במידות. אין תורה בלי שאדם הוא קודם כל אדם. דרך ארץ קדמה לתורה, ואנחנו נראה פה באחד המקורות שהבאתי, או שלא הבאתי, נראה שלא הבאתי, כן הבאתי. אנחנו נראה את זה פה במקור מספר אחד עוד מעט, בסדר? זה קשור לעניין. אבל אנחנו בעצם נמצאים בפסקה כ"ד שנמצאת למטה, ואנחנו מתעסקים בבושה. כן, שהבושה היא ביטוי רגשי, כן, של תשובה. אדם שמתבייש, מתבייש ממה שהוא עשה, כן? ראינו בפסקות הקודמות שאדם אפילו בייאוש, אבל עצם זה שכואב לו על מה שהוא עשה, זה תשובה. אם הוא יודע שזה תשובה, הוא לא נכנס לייאוש. הוא מבין שסימן שיש משהו טהור בפנים, מזהה את ההתנהגות שלי הלא תקינה, כואב על ההתנהגות הלא תקינה שלי, זה מראה על אדם בריא. כן? עכשיו, בקפה הוא מסיים את הנושא של, של, של הבושה, ובקפה, בקפה זה כבר כאילו נושא אחר, אבל הוא שופך אור על כפה, לכן הקדמתי את קפה, בסדר? למרות שזה נושא קצת שונה. שוב, אני חוזר, נראה את זה גם אולי בגמרא תכף ובעין היה במספר 2, אם נספיק. אני חוזר על הדבר הזה. בושה שאדם מתבייש מהמעשים שלו, לא שהוא מתבייש מהאנשים, מתבייש מעצמו. הנשמה שלו מתביישת מעצמו מההתנהגות שלו, אפילו שאין אנשים. הרגש הזה, הרגש של בושה, זה רגש של תשובה. ואמרתי כמה פעמים, שמה שכתוב ברמב"ם, הלכות תשובה, שיש שלבים בתשובה, שקודם כל אתה מזהה שאתה לא בסדר, ואחר כך אתה מצטער על זה, ואתה לא רוצה, יותר אתה לא רוצה לעשות את זה, כל זה מנסה לקחת רגש בריא, נשמה בריאה, ולהפוך אותה למשהו שכלי, להלכתי. למה? כי אנחנו לא מחוברים לעצמנו. בהלכה ומחברת אותנו חזרה לעצמנו. זאת אומרת, הבושה זה מצב הרבה יותר בסיסי, יותר בריא. כן, כתוב בנדרים פה במקור מספר 3, תסתכלו רגע, תניה, בעבור תהיה יראתו על פניכם, זו בושה. לבלתי תחתיו. מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטא. מכאן אמרו, סימן יפה באדם שהוא ביישן. עוד פעם, לא מדברים על אחד שהוא, יש לו רגשי נחיתות, הוא מפחד. כן? זה לא, זה דומה לביישנות, זה לא ביישנות. כן? אבל אדם שהוא, הוא עושה מה שצריך לעשות, אבל זה לא בא עם רבתנות, לא בא עם רעש וצלצולים. הוא בא בצורה בריאה, כן? אחרים אומרים, כל אדם המתבייש, לא במהרה הוא חוטא. ומי שאין לו בושת פנים, בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני, מישהו חוצפן, עוד פעם, יש אנשים, אני מדבר בשורש, יש היום חינוך לא כל כך בריא, יש חינוך לחוצפנות, אז זה משהו, זה קליפה חיצונית, זה לא אמיתי, כן? אבל הביישנות זה מצב של אדם בריא. אני מקווה שיצטרך להסביר את ההבדל בין ביישנות לביישנות, בין ביישנות פסולה לביישנות בריאה. אז בואו נראה, בסדר? קפה. המידות הרעות הן באות לפעמים בתורת עונש על חטאים קודמים. אמרנו כמה פעמים המילה עונש, בואו לא נדבר, על, לא נגיד את המילה עונש, נגיד תוצאה. תוצאה, בסדר? אז המידות הרעות, לפעמים אדם יש לו מידות רעות, זה תוצאה על חטאים קודמים. זה לא שיש לו אופי רע, כן? אלא יש לו מידות שצמחו כתוצאה מחטאים, כן? לכן, אם זה ככה, אין די במה שישתדל האדם לתאר מהם בעצמם. כלומר, אם אדם רוצה להתמודד עכשיו נגד מידת הכעסנות או התאוותנות, הוא מנסה להתמודד עם זה, הוא לומד את זה, הוא מסתכל בפנים מה קורה ורוצה לתקן את המהלך הזה, וזה לא עובד. למה זה לא עובד? כי זה לא עומד בפני עצמו, יש שורש יותר עמוק, שזה חטאים מסוימים שהולידו מידות רעות. כן? בסדר? רואים גם מפה, וזה הדבר הכי חשוב שבגלל זה הקדמתי, שרואים שהחלקי הנשמה וחלקי האישיות קשורים אחד בשני, זה לא נקודות במערכת, כן? זה דבר חובר לדבר. לכן כתוב מצווה גוררת מצווה, שזה למדנו לא בשיעור הזה, ועבירה גוררת עבירה, כי זה שרשרת, זה הכל קשור אחד בשני. ואם אתה עושה תשובה במקום מסוים, זה ממילא מקרין גם על דברים אחרים שאתה אפילו לא מודע עליהם. ואם אתה מפספס, מה שקוראים, חוטא בדבר אחד, מתנהג לא נכון בדבר מסוים, זה מקרין על כל האישיות של הבן אדם. זה לא דבר שעומד בפני עצמו, זה שרשרת שדבר מוליד דבר, דבר מוליד דבר. אז כשאתה מתקן משהו נקודתי, ואתה רואה שזה לא עובד, סימן שיש איזה שורש לפעמים יותר עמוק, שקשור לאיזה עבירה אחרת, לפספוס אחר. אדמין, אדם למשל, שהוא חוטא בעריות. זה הופך אותו לאדם גס. אם הוא רוצה להתמודד מול הגסות הזאת שמתעוררת בו, וזה גם באוכל, בהתנהגות לאנשים, אז השורש לפעמים זה לא שהוא יתקן את ההתנהגות שלו לאנשים. ברגע שהוא נהיה אדם גס בגלל העבירה של העריות, ברגע שהוא יישמר מהעריות, יתנקה מהנושא של העריות, ממילא הוא יהפוך לאדם עדין יותר, שמתנהג בצורה יותר עדינה, יותר מתחשבת. זה קשור אחד לשני. ודיברנו על זה הרבה פעמים. הרבה פעמים דיברנו שאתה מתקן משהו אחד באישיות שלך, שנראה לך שזה דבר חשוב לך לתקן אותו, והוא חורק לך, הוא מפריע לך. ברגע שאתה מתמודד עם הנקודה הזאת, שחורה לך, כן? אז אתה בעצם מתמודד עם כל הרוחב של האישיות שלך, כי כל האישיות שלך, אמרנו, חרוזה אחד בשנייה, וגם זה תבנית, אותו התבנית שאתה מתמודד מול האוכל, זה אחר כך תבנית מול עריות, ומול כל חשקים אחרים, ומול כל אי סימת גבולות אחרים. כן? כי השורש של הדברים האלה, אפשר להגיד, הוא איפוק. איפוק, איפוק זה משהו רוחבי. נכון? אז מעבר להתמודדות עם עריות, אתה בעצם בונה את מידת האיפוק שלך. והאיפוק הזה מתלבשת, כמו שאמרתי, על דברים נוספים. ויש בזה המון תקווה במה שאני אומר, שאתה בעצם לא צריך להתמודד עם כל הקשת של הבעיות שלך. אלא מספיק שאתה מתמודד עם נקודה אחת שהיא חזקה אצלך באישיות, שאתה חווה אותה חזק, אתה מתקן אותה, היא עושה רושם חזק עליך, כי זה חשוב לך, זה, אני אומר, אני חוזר על זה עוד פעם ועוד פעם, אבל צריך לדעת את זה. זה, לדעתי, יש בזה נחמה ענקית. בעניין. אז, אומר, אין די במה שמשתדל אדם להתאר מהם בעצמם, אני בקפה, בשורה, תחילת השורה האמצעית, שלא ישוב לתארתו, כי אם כשיפשפש במעשיו, וישוב מהבונות שגרמו את אותו העונש, את אותה תוצאה של נפילת מידותיו. זה ברור הדבר הזה, נכון? עכשיו, אני פה ציטטתי, הבאתי תמונה, צילום של הרב קשתיאל. שמעתם על הרב קשתיאל? מאלי, השם הפרטי שלו, אליעזר, רב אליעזר קשתיאל, הוא רם שם בישיבה שבאלי, הוציא גם כמה ספרים יפים על כתבי הרב קוק, ממש יכולת הסברה נפלאה, גם עמוקה וגם פשוטה, לא יודע, אני מאוד ממליץ, אני עצמי לומד ממנו, אני אומר לכם, כן. אז הוא כותב ככה, החטאים הם סתימה בדאור האלוקי. זה כמובן מאמר חז"ל, שהאבונות מפרידים ביניכם לבין אביכם שבשמיים, כן? אבל הרעיון פה זה שהחטאים הם סותמים את האור האלוקי להתפשט בתוך האישיות שלי. קחו סתם דוגמה חדר, כן? חדר חשוך. אתה פותח חלון, אז החדר הופך למואר. אפשר לתפקד בתוך החדר הזה. אתה סוגר חלון, יש לך דף שם בקצה. אתה סוגר חלון, את החלון שמאיר, יש חושך, אתה לא יכול לתפקד. אותו דבר, יש לנו נשמה. אם אנחנו רוצים להיות מחוברים אליה, היא צריכה להיות מוארת. באור, כן, באור השם מוארת. ואם אנחנו סותמים את החלונות שמאירים את הנשמה, סגירת החלונות זה החטאים, סוגרים את החלונות, אז הנשמה היא חשוכה. איך מרגיש בן אדם שנשמתו חשוכה? איך מרגיש אדם שנשמתו מוארת? אדם שנשמתו מוארת הוא אדם שמח, הוא אדם משוחרר, הוא אדם לא תפוס, הוא לא מקובע. אתם מבינים מה שאני אומר, נכון? כי זה לא מילים, זה לא הסברה שכלית מה שאני אומר, זה צריך להרגיש את זה. אז אומר, החטאים הם סתימה בדאור האלוקי. הם מעכבים את הארת הנשמה, הנשמה זה המנוע שלנו, מושבת ברמה מסוימת, הוא אין לו אור, אז הוא מושבת. על החיים, מעכבים את הארת הנשמה על החיים, במקום שהנשמה שלנו, שהיא חלק אלוקה ממעל, כן? והיא טובה ותאורה, שהיא תקרין ותאיר על החיים שלנו, היא תנחה אותנו, היא תנהל אותנו, אנחנו סוגרים את האור הזה ומשהו אחר מנהל אותנו. הגוף מנהל אותנו. החשקים של הגוף מנהלים אותנו. כן? אז הארת הנשמה לחיים ולפיכך היא פחות מרוממת ומקדשת את האדם. אין לה נוכחות באישיות שלנו. אין לה, אני לא מרגיש שזה מה ששמה עובד. זה נסתר. כן? עוד פעם אני חוזר על הסיפור הזה של עבדת בת מלך. כן, שזה בדיוק הנקודה שם, הסיפור של עבדת בת מלך של רבי נחמן, מי שמכיר את זה. אז בעצם זה האדם, מחפש את נשמתו, מחפש לגלות את נשמתו, מחפש את עצמו האמיתי, מחפש שהבת מלך, זה ביטוי מהקבלה, לנשמה נקראת בת מלך. מובא גם במדרש רבה, מדרש רבה על שיר השירים, נקראת בת מלך. אז האדם מחפש את האני, החיצוני מחפש את האני הפנימי שלו, שם זה המשנה למלך, זה האני, זה אני הפשוט. הבת מלך זה אני העמוק יותר שלי, כן? העמוק יותר שלי, והוא מחפש אותה. זה הסיפור שם, הוא מחפש, ושם יש עצה גדולה, איך גם מוצאים אותה.
כולם.
כולם מחפשים אותה. נכון. אבל יש כאלה שזה נמצא עדיין בתת מודע שלהם. ודאי שכל המהלך של החיים של בן אדם שהוא מחפש את עצמו, מחפש את נשמתו, מחפש את האני האמיתי לו, זה ודאי. אבל לא כולם מודעים. יש כאלה שנוסעים למשל לחוץ לארץ אחרי הצבא, ונדמה להם שהם יוצאים לטיול אחרי הצבא, אבל באמת הם מחפשים, הם לא מודעים שהם יוצאים מחפשים, הם הגיעו לצומת חיים, שעד הסוף הצבא בעצם החיים היו מסודרים להם לפי איזה שביל מסלול ברור, ועכשיו הם יוצאים לחיים. והם בעצם לא יודעים בדיוק מה לעשות, מה לא נכון. עכשיו סוף סוף הם יכולים לעשות מה שהם רוצים, והם לא בדיוק יודעים מה הם רוצים. אז או שהם מושכים את זה עכשיו זה הטיול, אחר כך זה התואר, כן? מושכים את ה, את ה, את ה, את ה, את הבירור הזה בעצם. יש כאלה, נכון, אז הוא חוזר בגלגול הבא, כי בסוף כל בן אדם יהיה הוא, לא יעזור שום דבר. אין דבר כזה. מה? לא, לא, זה לא חבל הגלגול, כי צריך לעבור כנראה את השלבים האלה. שום דבר זה לא מיותר. בדיעבד, אז יוצא שהגלגול הראשון שלו הוא בעצם הריון של הגלגול השני שלו, כן? אדם חייב להגיע בסופו של דבר לתפקיד שלו בחיים. יש אחד שמבין ישר, יש אחד שמבין על ידי שהוא עובר סדרת חינוך. אז נכון, יש כאלה שמתים ולא יודעים מה הם עשו. אחר כך הם מקבלים את הפליק שלהם. הרבה פעמים זה קורה לפני המוות, כשאתה כבר מזדקן, דיברנו על זה כמה פעמים, אתה מזדקן, אז בלי שאתה רוצה, יש לך, מתחיל להיות לך מבט אחורה. אתה יודע, המוות מתקרב. זה מנקר, זה לא... כל השנים אנחנו לא שמים לנו צעירים, יש לנו שאיפות, שמים את המוות בצד. זה לא טוב, כי המוות הוא צריך לנהל אותנו. המוות בעצם נותן לנו כיוון שלא נבזבז את החיים שלנו לריק. אבל כשהמוות מתקרב, בגיל קצת יותר מבוגר, אדם מרגיש שהוא כבר, הוא פתאום מסתכל, רגע, מה עשיתי בחיים שלי? והוא עלול לקבל את השוק שלו. השוק הזה הוא קשה מאוד. עכשיו, ואז הוא מתחיל מקצה תיקונים, כי זה אף פעם לא מאוחר. ואתה רואה, הרבה אנשים מבוגרים עושים שינויים. הם עושים שינויים. הם מפסיקים לרוץ אחרי הכסף, מתעסקים בדברים ערכיים, מתנדבים, אולי אפילו הולכים ללמוד פתאום תורה, חוזרים בתשובה. יש המונים כאלה היום, שידעו לכם. סתם הכוללים של, של פנסיונרים, זה כמו פריחה, כלומר זה זקנים, אבל זה פריחה. כמו מרבד אחרי, אחרי הגשמים הראשונים של קלניות, אם ראיתם פעם, כן? אז אנשים מתעוררים, ברוך השם אנשים מתעוררים, החיים מעוררים אותם. יש כאלה שלא מתעוררים, אז בואו נתפלל עליהם, נרחם עליהם. כן, אז הוא אומר ככה, לפיכך פחות מרוממת, הנשמה פחות מרוממת, כלומר פחות מרומם, כלומר פחות יש לה דומיננטיות באישיות שלי. היא פחות נוכחת, כן? אז היא פחות ממילא מקדשת את האדם, כי כל התפקיד של הנשמה זה לנהל אותנו לרמה ערכית ולא חומרית. קידוש זה ערכי. מילה אחרת של קידוש זה להיות ערכי ולא חומרני, כן? ואז הצדדים החומרנים מנהלים אותנו. התקשורת, הפרסומות, הקנאה והתחרות והכסף ונשים, מה שאתם רוצים. עכשיו הוא מביא את המקור, אבונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם. זה, מה שהוא אמר עכשיו, זה פירוש של המשפט הזה, שפעמים אנחנו לא מבינים אותו, כן? אבל אם זה... וכשיש פחות קדושה בחיים, כשיש פחות קדושה בחיים, שהנשמה פחות נוכחת, שהערכיות של החיים פחות נוכחת, דברים שליליים מתחילים להתפתח באישיות. אתם שומעים? ברגע שאדם... הוא לא מחובר לעצמיות שלו, אז מתחיל להתפתח דברים שליליים. למה הדבר דומה? לעץ. עץ או צמח שהוא מושקה כמו שצריך, יש לו כוח להתגבר על הרבה מחלות וגם חרקים דרך אגב. שהוא מושקה כמו שצריך, הוא חזק, הוא בריא. כן? ושעץ אתה לא משקה אותו מספיק, אתה משקה אותו, הוא חי, אבל לא מספיק משקה אותו, אז בקלות מחלות תוקפות אותו, וגם חרקים תוקפים אותו בקלות ומפרים לו. אותו דבר, בן אדם שהוא לא ערכי, אז ממילא מתחיל להיות בעיות. יש לו משיכה לנשים, יש לו משיכה לנשים. אותו דבר, בית, בית. כשהבעל הבית או שני ההורים לא מעמידים אידיאלים בראש הבית, כן? שהבית הוא מגשים אידיאל חשוב, מהאידיאלים החשובים, אז הבית מתחיל למשוך כל אחד לכיוון שלו, לחשקים, למריבות, יש בעיות עם הילדים, סמים, בעיות של משמעת. למה? כי הבית הוא חומרי. יש להם רצון להרוויח כסף. מה הילדים סופגים מזה? שום דבר. מה הם סופגים מזה? כסף הם סופגים מזה. זה לא ממלא אותם. אבל שהבית הוא בעל ערך, או שהוא מיישב את ארץ ישראל, או שהוא גרעין במקומות ששם צריך חיזוק, או שהבעל הוא מוסר את עצמו בצבא, או מוסר את עצמו לכל דבר אחר, לא משנה למה. כן, הכוונה תחת הכותרת של להיות אדם ירא שמיים, כל אחד מוצא את המצווה המיוחדת שלו, כמו שאומר הרמב״ם, שאליו הוא מוביל את הבית, יש בית שמתאים לו זה, יש בית שמתאים לו זה, לא הכל מתאים לכולם. כן? אבל שהבית יש לו אידיאל חשוב, אמיתי, לא שקרי, אמיתי, זה תופס את כל הבית, מרים את כל הבית, כל הדברים, המריבות הטיפשיות שיש בין בעל ואישה ועם הילדים, רוב הדברים האלה פשוט נופלים, מתמסמסים. אז זה מה שאומר פה, גם בתוך האישיות, דברים שליליים מתחילים להתפתח באישיות, ומידות רעות מתחילות לצמוח, זה צומח שם בפנים, כי אתה לא משקט, זה כמו שצריך, זה לא מסודר נכון שם בפנים. וכשלא מופיע עלינו הערה רוחנית וקדושה, ממילא מתחילים לבצבץ צדדים לא טובים באישיות. אני לא יודע, לא צריך לסביר את זה לדעתי. זה כל אחד רואה את זה בבית שלו, בכיתה, בכיתה, אותו דבר, בכיתה. כאשר המורה הוא מוביל, מוביל למשהו טוב, רוב הבעיות נפתרות. אבל שהמורה מתבחבש, הוא צריך לעמוד בכללים של המיצב, או של הבגרות, או שכל מיני דברים שוליים, כן? אז הילדים מרגישים שאין פה משהו אמיתי. אז המורה מסבן את המשרד החינוך, אז גם הם מסבנים את המורה, כן? זה ככה, זה בינינו, אתם מכירים את זה יותר טוב ממני. אני עוד מדור שזה לא היה ככה. זה היה אחרת לגמרי, כן? אני מדבר על ילד חילוני, כן? עליי, כן? שגדל לבד בית ספר, שבתי ספר היו ציוניים, ציוניים עם אידיאלים של התיישבות וצבא וזה, ומשמעת הייתה משמעת, ומורה היה מורה. אז נכון, היה סקר אצלנו, לא היה מיצע, היה בכיתה ח' קראו לזה סקר. בן אדם רואה 8 שנים למד, איפה הוא עומד, מה הוא יודע מהחיים שלו, בשביל להתקדם הלאה לתיכון. כן? אבל זה לא היה באטרף, זה לא היה כאילו חזות הכל. כן? חזות הכל הייתה באמת ללמוד, להתחנך, להיות ישראלי טוב, נקרא לזה בזמנו. זה היה די בסדר, באמת. איפה אני גדלתי? אני גדלתי במקום שקוראים לו היום הוד השרון. מכיר? בזמני זה לא היה הוד השרון, כן? סיפור מעניין שסיפרתי כמה פעמים בשיעור הזה, בואו נעזוב אותו כרגע. אז עד כאן דבריו של הרב קשתיאל, אליעזר קשתיאל. מדהים איך שהוא מגדיר את הדברים האלה, ממש יפה מאוד. ומה שיצאנו מהפסקה כ"ה, שהמערכת הפנימית שלנו היא קשורה זה בזה, היא מערכת אחת, שדבר מוליד דבר ואחד קשור בדבר, וזה לא נקודתי, זה נקודה מאוד חשובה. מה רציתי להגיד?
נפש האדם
אחת. אחת, בדיוק. נפש האדם היא אחת, זה מה שאומר רמב״ם בדיוק, זה זה. יפה מאוד, תודה על ההערה הזאת. עכשיו, מקום מספר 2, אני מתלבט, אבל הגמרא אומרת, נגיד את זה אולי בקיצור, הגמרא אומרת שכל העושה דבר עבירה, הוא מתבייש, מוכלים לו על כל אבונותיו. אז לפי הקדמות שעשינו זה קצת יותר מובן, אבל בלי הקדמות זה לא מובן. מה בן אדם? עושה עבירה, מתבייש, מתחפר לו, למה? מה קרה? אני מתבייש, פתור לי את הבעיות. מה זה? פטנט פה, זה טריק, כן? עכשיו, נניח שאני מבין, כמו שהסברנו קודם, שהבושה זה בעצם חרטה, זה תהליך של תשובה. בושה זה מבטא תשובה פנימית, בריאה שאדם לבד, הנשמה התאורה והבריאה מתביישת לבד, היא עוברת תהליך של תשובה, כן? אז אני מבין שבעצם נמחל לו אותו חץ ספציפי. למה נמחלים לו כל האבונות? למה? מה קרה? כן? אבל אם אני מבין שאדם קשור אחד בשני, ושהוא מתבייש במשהו אחד, זה קשור להרבה דברים אחרים שהולידו את אותו דבר שהוא התבייש בו, אז ממילא שהוא מתבייש על התוצאה, הוא מתבייש גם על כל התהליך, דיינו על כל שרשרת העבירות שהובילו למקום הזה. אדם לא סתם פתאום חוטזת, איך אומרים, לא גדל עשב רע בערוגה. זה יש תהליך שהוא קצה, קרחון של משהו שלא בסדר בחינוך, אז יוצאים כמה עשבים רעים. זה נכון מאוד, כן? יוצאים עשבים רעים כאשר אדם לא מקפיד לנקש את הגינה שלו כשהוא צריך לנגן, הוא מזלזל בזה, נכון? אז יוצאים עשבים רעים. אבל יש פה עוד נקודה אחת. בעצם אדם שמתבייש על משהו רע שהוא עשה, הוא לא מתבייש על הדבר הספציפי שהוא עשה, אלא הוא מתבייש על הרע שעומד מאחורי הספציפי. כלומר, אני מתבייש על זה שהייתי רע, שלא הייתי בסדר, בין אם זה על X, בין אם זה על Y, זה לא משנה מה. זאת אומרת, אני מתבייש על זה שאני אדם רע. זה כבר משהו כוללני. אני מתבייש, אני רוצה להיות, זה סימן שרוצה להיות אדם טוב. זה כבר משהו כולל, זה לא ספציפי. אז ממילא אדם שמתבייש על עבירה, בגלל שהיא עבירה, בגלל שהוא אדם רע ורוצה להיות אדם טוב, בעצם הוא עושה תשובה על כל מרחב האישיות שלו. זה מובן? כן? אז עוד פעם, זה קשור אחד לשני. כן, נשאל. בשביל זה אנחנו פה. איך קוראים לך? אתה חדש פה? לא ראיתי אותך עוד. אבל פעם ראשונה אתה פה, נכון? כן. כן. רק עוד משפט אחד לפני שאתה שואל. תספר לי רק את הרקע שלך, מאיפה אתה?
אני גר פה בירושלים.
כן.
כן.
עכשיו תשאל את השאלה, נעים מאוד.
בעצם כל חטא גורר עצמו עליו איזושהי חרטה.
כן.
כן.
אז אתה רוצה...
למה זה מוכל על כל הזה? כי יכול להיות שמישהו יתחרט ויחזור
מצוין, מצוין. אז קודם כל, אצלו חרטה ובושה זה מקביל, וזה אגב נכון. גם חרטה זה סוג של רגש של תשובה. בושה, חרטה. מה השאלה שלו? השאלה שלו, בסדר, אני מתבייש. מדובר על בושה אמיתית. זה לא טריק. גם מה שאמרתי, זה בושה שנולדת לבד, היא אמיתית. מה שקשה לו, אבל אחר כך הוא חוזר על זה, אז מה זה שווה? אז זה שאלה מצוינת. זה שאתה לא רוצה להיות רע, זה עומד בפני עצמו, וזו תשובה מעולה, זה סימן שיש משהו טוב בפנים, שלא רוצה להיות רע. יחד עם זה, הפעמים הבאות זה לא כשזה משהו אחר. אתה לא יכול ללחוץ על כפתור ומיד לתקן. אתה נופל וקם, נופל וקם, וכל פעם שאתה נופל, אתה מתחרט באמת. כן? אוי, איך עוד פעם עשיתי את זה? אז כל פעם הכוח שלך לעצור הולך ונהיה חזק יותר. אז יכול להיות שאם כתוצאה מזה שעשית משהו והתחרת על זה, ובפעם הבאה אתה משאה את עצמך שנייה ולא רוצה לעשות את זה, אבל אחר כך אתה לא עומד, זה תיקון גדול. לא צריך זלזל בזה, כן? לא צריך זלזל בזה. ולאט לאט שאתה עוד פעם מצטער, אני חוזר ומצטער ועוד פעם מצטער, כן? אז החוזק שלך מול הדבר הזה הולך ומצטבר, עד שאתה יום אחד אומר, די, נגמר, לא יודע מה יהיה, אני לא עושה את זה. חוץ מדברים שאתה לא יכול לעמוד בהם. יש דברים שאתה בגדר אנוס, זה משהו אחר לגמרי. אדם, למשל, נושא עריות, אם אדם לא מתחתן בגיל סביר, אז אולי אפשר להגיד, כמו שהגמרא אומרת, תחילתו בפשיעה, סופו באונס חייו, כן? אבל על כל פנים, בן אדם שהוא, אדם שהוא עומד מול דברים שהוא לא פתר אותם לפני כן, שהיה צריך לפתור אותם, אז מבחינה מסוימת הוא בעצם, הוא לקוד, תקרא לזה, זה לא אנוס, הוא לקוד, הוא לקוד בתוך זה, ועד שהוא לא יעשה פעולה כמו להתחתן, אז הוא לא יוכל להימלט מהדבר הזה. לכן הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא, מי שאדם עד גיל מסוים, אם הוא לא מתחתן, אז הקדוש ברוך הוא בוכה עליו, כן? יש דברים מסוימים שהקדוש ברוך הוא דוחף אותנו בכוח לעשות אותם. אין לנו שם בחירה חופשית. כמעט. כן? אני דיברתי על זה כמה פעמים, זה לא פעם ראשונה. הוא דוחף אותנו בכוח. כל הדברים הנצחיים וההכרחים למציאות, אין לנו שם בדיוק בחירה חופשית. אדם יחליט אם הוא יתחתן, לא יתחתן, יוליד ילדים, לא יוליד ילדים, לא יהיה אנושות. אי אפשר להשאיר את זה לרצון הטוב של הבן אדם. כי זה, על כל פנים, להתחתן זה חתיכת משימה, זה חתיכת אחריות שאנחנו צריכים לקחת אותה, והיא בונה, והיא חשובה, אבל באופן טבעי זה די מפחיד. אתם יודעים למה שמחים בחתונה? למה שמחים כל כך בחתונה? בשביל להשקיט את האחריות שהבעל לקח על עצמו, הוא לא יודע מה הוא לקח. אני צוחק, זה לא רק זה, כן? זה רק בשבילה. אבל כן, צריך לדעת שזה אחריות, אחריות בונה, אחריות חשובה. לא צריך לקחת אותה כל כך כבד, דרך אגב, כי גם הוא רוצה שאתה תתחתן ותקים משפחה, אז הוא יעזור לך, כן? זה לא הכל על הכתפיים, הצרות שלך, כן? אני צריך לדעת את זה. אז לא צריך לקחת אחריות יותר מדי כבדה, אבל צריך לקחת אחריות. אז איפה היינו? כל העושה דבר עבירה, הוא מתבייש במוחלים לו על כל אבונותיו, אז הסברנו פה את הגמרה הזאת, ואת העניה הזה הסברתי בעל פה, כי כבר נתתי כמה פעמים את העניה הזה בשיעור בפני עצמו, ובסוגריים יש לנו גם הסבר למה אז פנים לגיהנום, כן? ובושת פנים לגן עדן, כי בושת זה שייך לתשובה, זה שייך לזה שאדם מוזן מהכוחות העדינים שלו, גן עדן, מהכוחות העדינים שלו הוא מוזן, ואדם חצוף, אז פנים, שהוא לא רואה את הדברים האלה, אז הוא לא שייך, הוא לא שייך, הוא צריך, כמו שאמרנו קודם, שאדם שהוא אדם טוב והוא חוטא לפעמים, הוא מתבייש על החטא שלו, אז הוא אדם טוב באופן כללי, והחטא הוא מקרי. לכן הוא מזהה את המקריות הזאת והוא מתבייש עליה. אדם שאפילו לא מתבייש בדברים, סימן שהחטא הוא משהו קבוע אצלו, כן? והוא אפילו לא מזהה את החטא, כמו שיש אנשים שרגילים לשקר. אז הוא משקר, שיקרת אותי, מה אתה רוצה? כולם משקרים, מה אתה רוצה? כאילו לא מבין מה לא בסדר בזה. או מישהו חתך אותך בכביש, או לא נזהר. אתה אומר לו, תשמע, אתה... מה, לך הביתה, מה אתה רוצה ממני? הוא בכלל לא מבין שצריך להתנהג בצורה מסוימת בכביש, כן? אז זה מראה שההתנהגות הפראית שלו על הכביש זה משהו קבוע, כן? אבל אדם שחתך מישהו, ואחר כך פוגש אותו ברמזור, אומר לו, סליחה, זה בטעות, זה קורה לפעמים, כן? סימן שבן אדם זהיר, אדם טוב, ולפעמים הוא עושה שגיאה בכביש. זה הבדל עצום. אז זה שעושה שגיאה לפעמים, אז הוא שייך לגן עדן. אבל זה שהוא לא מרגיש בשגיאות, הוא צריך לעבור איזו סחיטה בגיהנום, סחיטה בשביל ליישר אותו, הוא צריך לעשות משהו מאוד רדיקלי בשביל לחזור להיות בלעני האמיתי שלו, נקרא לזה, כי בפנים כולם טובים. ולכן רבי שמעון בר יוחאי חוזר למערה 12 חודש, כדין גיהנום. למה? כי הוא יוצא החוצה, הוא למד את הזוהר, הוא יודע את כל האמת, אבל הוא כועס על אנשים. הוא כועס על אנשים. בשביל לתקן את זה, הוא צריך לחזור לעבור איזה ביטוש. לכן, כן, זה גם לא תורה, אבל הוא צריך לעבור ביטוש. זה שלב שאי אפשר לדלג עליו. כל בעלי תשובה בתחילה לומדים, ואחר כך הם כועסים על כל מי שלא כתוב משהו חן ערוך, עד שהם מבינים שזה לא עובד ככה, וזה לא נכון ככה. כן? זה שלב שצריך לעבור אותו, ולא צריך חלק מהשלבים. עכשיו, מתוך זה, בואו ניגש לכף ד' שזה ה... פסקה שרציתי שנלמד היום, בסדר? יש לנו זמן ללמוד אותה בעזרת השם. אז הבושה, כף ד', הבושה שמתביישים בפנימיות הלב מפני החטא, כל מה שזה קודם זה הקדמה, עכשיו זה מובן, הרבה פעמים קוראים את הרב קוק זה סינית, עכשיו זה לא יהיה סינית, זה יהיה עברית. הבושה שמתביישים בפנימיות הלב מפני החטא, אף על פי שהיא דבר שבטבע, מכל מקום יש בה קצת כפרה. הרב פה הולך כיוון קצת אחר. אתה אומר לעצמך ככה, הרי אני בלאו הכי מתבייש, לא עשיתי מאמץ של תשובה. אנחנו תמיד תופסים את התשובה כמשהו שאני צריך להתאמץ עבורו, לעשות איזה שינוי. ופה זה בא טבעי, הוא מתבייש. אז קודם הסברתי אם הוא מתבייש, סימן שהוא בחור בריא. כן? הוא בריא, יש לו נפש בריאה, שמתביישת כשהיא לא בסדר. אבל אתה חושב שמצד המאמצים שלך, אולי לא עשית כלום, זה בא לך טבעי, אז הרב אומר לך, לא, תדע לך שהבושה הזאת, יש בה כפרה, יש בה קצת כפרה. עכשיו, זה לא מספיק, גם מה שדיברנו קודם, הבושה, זה לא מספיק, תראו מה שהוא אומר פה, כשמשימים הלב להרחיב את הבושה, כל מה שהיא מתרחבת, הרי היא מרחבת את חוג הסליחה על כל החטאים כולם. בעצם פה הוא מסביר בצורה קצת יותר עמוקה מה שאני הסברתי קודם. הבושה הראשונית זה כמו הברקה משמיים. זה משהו טבעי שנשלח, כי משהו בפנים הטוב מזהה ומתבייש. אבל אל תישאר שם. תדוג את ההרגשה הזאת, שים אותה במרכז, תפתח אותה, תרחיב אותה לכל האישיות שלך, כן? זה עבודה כבר, זה פה ממש פה כלי של עבודה, כן? אמרנו כמה פעמים על דברים אחרים. למשל, אתה רוצה, סתם, אתה רוצה להתחתן נניח, נכון? יש לך כל הזמן כזה קווי חשיבה כזאת שאתה רוצה להתחתן, אבל אתה שם אותם בצד, נכון? וממשיך בחיים שלך. עכשיו, הרצון הזה להתחתן הוא רצון אמיתי, נכון? שבא מעומק הנשמה. רק מה, זה לא מתאים לך עכשיו, אתה מפחד, זה קשה לך, זה לא יודע, כל מיני, כל אחד והסיבות שלו. עכשיו, את ההברקה הזאת, את האור הזה שאני רוצה להתחתן, אל תשאיר את זה בצד. הערעור, זה נקרא הערעור תשובה, דרך אגב. אל תשאיר את זה, תנפח את זה, דבר על זה. כך תגיד. תתחיל לדבר, איך נראה החתונה שלי, מי הבחורה שאני רוצה להתחתן איתה, איך היא נראית, לא איך היא נראית פיזית רק, בעיקר איך היא נראית מבחינה מידות, איך נראה הבית שאני רוצה לחיות אותו, איך נראה החתונה שלי, מה יש שם, תנפח את זה, שים על זה זרקור, תכתוב את זה, דבר על זה עם חברים, תן איזה מימד, פתאום, אז זה נקרא לדוג את זה, כן, לדוג את זה, ואז אתה מרגיש שהרצון הזה שהיה קצת כזה, חלשלוש כזה, הוא מקבל פתאום, ממד מרכזי. זה מה שהרב אומר פה. היה בושה, היה פה זיק של בושה, כן? שבא לא ממך. כך תרחיב את זה. כך תרחיב את זה. תסתכל על זה. מאיפה הבושה הזאת באה? על מה בדיוק אתה מתבייש שם? כן? ואז אתה בעצם מרחיב את זה על כל האישיות שלך, ואז זה מחפר גם על כל האבונות האחרים, כי אתה הרחבת את זה. אתה הארת את זה, את הזיק הזה. וזה ראוי על כל החטאים, בהמשך הוא יגיד אפילו על כל החטאים, אפילו הכי גרועים שיש. יש חטאים שאנחנו תמיד אומרים, אי אפשר לחפר על זה. זה אגב לא נכון. אין דבר כזה. שתדעו, אין דבר כזה. יש חטאים חמורים, ברגע שאדם רוצה לשוב, הוא ישוב. צריך קצת יותר מאמץ. היותר מאמץ הוא בדיוק מה שמחפר. המאמץ מראה על רצון. ככל שהרצון יותר חזק לתקן, זה עוקר את הרצון השלילי ההפוך שהיה קודם, כי זה עיקר הדבר, הוא לא המעשה אלא הרצון. אז זה מחפר גם על חטאים היותר חמורים שאדם עשה. אל תאמינו לאף אחד וגם לא לבפנים שלכם שאומרים לכם, לא, אני כבר עבוד, עשיתי ככה וככה וככה וככה, אין מה לעשות יותר. אל תשמעו, מי שמדבר שם זה הנחש, הנחש ההוא מגן עדן, אתם תוכלים את הגן החש? זה הוא אומר לכם את זה. כן? שאי אפשר, נסגר הפרקוד, כמו שאמר אחר לרבי מאיר. כן? אתם מכירים את הסיפור הזה עם אחר, שהוא לא חזר בתשובה, כי הוא שמע מאחורי הפרקוד שכולם יכולים לחזור בתשובה, חוץ ממנו. זה שטות, זה לא נכון מה שהוא שמע. הוא שמע דברים מעוותים. כי הרי הם שייכים זה לזה בתוכן של עבירה גוררת עבירה. אתם שומעים? זה מה שניסיתי להסביר קודם. כן? למה אתה יכול להרחיב את זה? ולמה זה סליחה על כל החטאים? כי הכל קשור אחד בשני, והרב מסביר פה, עבירה גוררת עבירה במובן אחר לגמרי מה שאנחנו רגילים. העבירה גוררת עבירה חושפת את זה שאנחנו קשורים אחד עם, שכל חלקי הנפש שלנו קשורים אחד בשני. מה שאמרת, הנפש האדם היא אחת, כן? ועל כן המתבייש מאחד מחטאיו, בעצם הוא מתבייש מכולם, בין בהסבר הראשון שהסברתי כי זה קשור אחד לשני, והחטא האחרון הוא תוצאה של שרשרת שלמה של חטאים, בין אם מכיוון שהוא מתבייש על חטא אחד, אז הוא מתבייש על הצד הזה שהוא רע, לאו דווקא על החטא הספציפי, אלא על זה שמתגלה הרוע שלו בחטא הזה, אז ממילא הוא רוצה להיות אדם טוב, אז ממילא זה מכסה את כל האישיות שלו. והרי התשובה של יראת השם, שהיא הבושה, עכשיו הוא אומר את זה, כן? הבושה, כן? התשובה של יראת השם שהיא הבושה, אתם שומעים? בושה זה מראה יראת שמיים, זה מה שאמרה הגמרא בנדרים, מתפשטת על כל שיעור קומתו, אני קראתי את זה, על כל הרוחב שלו, של האישיות שלו, שיעור קומתו, הוא מתחפר לו בזה אפילו מחטאים, לביינן בהו תשובה רבתה, כלומר, אפילו חטאים שבשבילהם לחזור בהם זה מאוד מאוד קשה, צריך תשובה גדולה, דחזאה לחפאה שהיא מסוגלת לחפות על כל מעשיו, גם הרעים ביותר. אני חושב שזה נפלא. קודם כל, יש פה, אולי זה קצת, זה שעה קשה, אחרי האוכל, אחרי היה סטייקים טובים, מה היה, פרגיות.
דיסרט.
אה?
דיסרט.
דיסרט?
כן, הכינוח, זה הכינוח.
עכשיו זה הכינוח. אם אתה לוקח את זה ככה, זה טוב, בשביל זה אתה פה. כן. אבל זה שעה קשה, זה שעה קשה, אחרי שאוכלים, נרדמים. הדברים האלה הם עמוקים מאוד, זה עומק הפסיכולוגיה, עומק הפסיכולוגיה של האדם. זה ספר, רוטשו, זה ספר פסיכולוגיה מדהים. עומק, עומק, עומק של עד כמה שידו של אדם מגעת. אנחנו רואים קודם, ויש פה גם הרבה תקווה, כמו שאמרתי בהתחלה. אדם לא מפחד מהעבר שלו. הוא לא צריך לפחד מהעבר שלו. זה הדבר הכי חשוב. אז בואו נעשה סיבוב קטן, נשאר לנו 10 דקות. אם יש לכם שאלות, אז אתם מוזמנים לשאול שאלות. ואם אין לכם שאלות, אתם מוזמנים לשתף עם מה אתם יוצאים, מהשלושת רבעי שעה שדיברנו פה. שלושת רבעי שעה אולי. כן, שלושת רבעי שעה. מה אתם יוצאים? מה אתם לוקחים הביתה? דיברנו על זה הרבה פעמים. אני ראיתי גם בפתיחה של הספר מוסר אביך, יש מעין הקדמה, שהוא כותב שמה, שאדם שלומד מוסר, כן, טוב שהוא יכתוב את הדברים. הדברים שהתחדשו לו באותו שיעור, באותו לימוד שהוא למד. הכתיבה היא מסדרת לו דבר, מה בדיוק נגע לו, כן, ומה הוא בדיוק צריך לתקן. כי מה שאתה יצאת מהשיעור הזה שאתה צריך לתקן, זה לא מה שהוא יצא. וגם לא מה שאני יצאתי, כי גם אני יוצא. אני יוצא. אתם צריכים לדעת את זה, אמרתי את זה 1,000 פעמים. גם אני לומד פה, הרבה. וכמה שאתם יותר מקשיבים, אני לומד יותר. כמה שאתם שואלים יותר, ואתם כאילו, זה מעניין אתכם, אני לומד יותר. זה ממש, אני מרגיש את ההפריה הזאת בפנים, את הדבר הזה. אז הוא כותב לכתוב את הדברים. זה לא פשוט, הוא כותב מי שיכול, זה לא פשוט, לפעמים זה חונק את הבן אדם, אולי צריך בקטנה, להתחיל בקטנה, אבל כשאתה לומד משהו, מתחדש לך דברים, מתחדש לך דברים באישיות שלך, בתיקונים שאתה צריך לעשות, בצורה הרבה יותר מדויקת מה שהיה לך קודם. בכל שאתה לומד פה דברים שאתה ידעת אותם קודם, אבל ירד לך הסימון כתוצאה מהסבר שונה שקיבלת עכשיו בשיעור הזה, או כתוצאה מזה שבדיוק אתה והוא יושבים פה בשיעור, ולא אתה והוא שלא פה נמצאים בשיעור. האינטראקציה הזאת, הכימיה הזאת בין הנפשות פה, יוצרים משהו חדש לגמרי. יכול להיות שיורד לך פתאום איזה הסימון. מה ירד לך? מה נגע בך? מה אתה עושה עם זה? כן. מוזמנים, בלי לחץ. מי שאין לו מה להגיד, שלא יגיד.
אני לוקח מהשיעור הזה באמת התקווה הזאת, באמת כאילו זה משהו כאילו מאוד אופטימי כזה, שאפשר בעצם שהעבודה היא לא אולי לתקן הרבה דברים בנפרד, אלא עבודה אחת.
יפה מאוד, זה נקודה מאוד חשובה, אני מנסה לחזור עליה הרבה פעמים, אמרתי ככה בצורה בדיחות, מול תאוות האכילה זה בערך תיקון של 50 שנה, במקרה הטוב, מול תאוות העריות זה תיקון של 300 שנה, נגמר כבר החיים, אתם יודעים, כן? מידת הכעס, 40, 50, 100 שנה, סבלנות, וכעס אותו דבר, זה המון שנים, נגמר החיים, אז מה, הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו מאמצים שלא לא, לא יכולים לעזור, לא, לא ריאלי בכלל הדבר הזה. אז זה לא נכון. הלו, הקדוש ברוך הוא רוצה רק שנשתפר. לא נגיע להישגים. רדו מהעניין הזה של הישגים, הוא רוצה שנשתפר. ההישגים יבואו מאליהם. זהו ההצלחה. אנחנו רק העשייה. כן? והנקודה המרכזית היא שאתה מטפל בדבר אחד שהוא חזק אצלך, שהוא חווייתי אצלך, שהוא חשוב לך, וממילא עושה תיקון רוחבי. ואל תגידו שאני ממציא את זה. אמרתי כמה פעמים, רבי צדוק, הכהן כותב, שמי שרוצה להתמודד עם נושא העריות, שזה קשה מאוד, הוא לא יכול להתמודד עם זה, שיתמודד עם נושא האכילה. האכילה, נושא האכילה, שגם לא פשוטה, אבל היא חוויה חזקה, היא מכינה אותך ומכשירה אותך להתמודד עם העריות. וזה קשור אחד לשני, יש פה עליון ופה תחתון, הם קשורים אחד בשני. זה כתוב גם בספרים, שאדם שמדבר לשון הרע, שהוא לא שומר על הפה העליון שלו, אז הוא לא יכול לשמור על הפה התחתון שלו. וגם הפוך, אדם שלא שומר על הפה התחתון שלו, אז הוא לא יכול לשמור על הפה שלו. זה דבר אחד. זה לא המצאה שלי. כן. מה רציתי להגיד? עניתי לך. מצוין, תודה רבה, זה חשוב מאוד.
מדברים הרבה על האכילה.
כן.
כאיזושהי תאווה.
כן.
אבל מה הכוונה? בן אדם רעב, צריך לאכול.
זה לא נקרא תאווה כשאתה רעב.
אז מה התיקון? אז מה התיקון?
טוב, זו שאלה כבדה, ואגב, אני נתתי פה סדרה שנקראת נדמה לי סוד האכילה. רגע, שנייה. נתתי סדרה שלמה של 14 שיעורים שנמצא באינטרנט, דרך אגב. זה היה על קצה המזלג של שעונה על השאלה שלך. כן? אבל אני אומר, האכילה, כשאתה אוכל, השאלה למה אתה אוכל? אם אתה אוכל בשביל לחיות, בשביל לעבוד, בשביל להביא פרנסה הביתה, להמשיך להיות אדם שמתפקד ועושה טוב בעולם, האכילה זה קודש. אבל אם אתה אוכל סתם בשביל לאכול, כן? כי בא לך לאכול, ולמרות שאתה שבע, ואתה סוגד לאכילה, אז זה, אתה מחזק את הכוחות הרעים שלך. אני הבאתי דוגמה. המקום הכי מקודש לנו, או קודם כל אמרתי ככה, קדושה זה לא התנתקות מהחיים. קדושה זה לעשות את הדברים של החיים, לעשות אותם במינון הנכון, בכוונה הנכונה. חוזרים לנישואים. לקחת אישה זה נקרא לקדש אישה. אתה לוקח את הדבר הזה שבמקומות אחרים הוא נקרא הכי פויה והכי מגעיל, אתה לוקח אותו ושם אותו ליצירת משפחה, ליצירת ילדים, יצירת הדור הבא. זה נקרא קדושה, שאתה לוקח את החיים הכי חומרים והופך אותם למשהו ערכי, יוצק בהם רוח. גם מסילת ישרים ככה מסביר את מידת הקדושה. ונתתי גם דוגמה. המקום הכי מקודש שלנו, אם אתה מסתכל עליו רגע, שאנחנו כולם שואפים, למה יש שם? בית מטבחיים אחד הגדול, כל הזמן שוחטים ואוכלים, שוחטים ואוכלים. מה עושים שם? כל הזמן בשר, 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 בשר. זה מה שיש לכם שם בבית המקדש? זה קדושה? מה קדושה בזה? אז יש שם בעצם מדליקים גם את המנורה, יש... אבל הרוב זה בשר, כל הזמן בהמות, בהמות, שוחטים בהמות. מה זה? זה קדושה. גם הבבלים, זה דבר שאני חוזר עלינו, שהם באו וכבשו את בית המקדש, ופתחו את הפרוכת בהתחלה מתוך יראה, מה הם ראו שם? זוג מחובר אחד לשני, קרוב וקרובית. אני צוחק, כן? שני קרובים. זה מה שיש לכם בבית המקדש, אתם פסלים של... של של איש ואישה שמחוברים אחד לשני. זה הקדושה של היהודים. כן, זה הקדושה של היהודים. לקחת את הדברים האלה ולהפוך אותם למשהו בעל ערך, ולא לסתם בהמיות וחומריות. אז אנחנו לא נגד אכילה. השאלה, למה אתה אוכל? כמה אתה אוכל? מה בדיוק אתה אוכל? מה אתה לא אוכל? זה הכל, אכילה זה חלק מה... הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם בלי אכילה. אבל הוא ברא את העולם שצריך לאכול. זה אחד הדברים הכי מרכזיים, זה לא רק בית המקדש. כל מצווה זה עם אכילה. תראה לי מצווה אחת בלי אכילה. אני צוחק, יכול להיות שיש כמה, מעטים מאוד. הכל עם אכילה. ואם אין שום אכילה, זה סעודת מצווה. למה? הקדוש ברוך הוא ברא אותנו עם האכילה. כי זה חוויה מכוננת, זה הבית ספר של החיים שלנו. אנחנו כל הזמן סביב האכילה, זה לא רק שאתה אוכל. מה עם ההכנות? מה עם הכסף שאתה צריך להרוויח בשביל לאכול? כל היום שלך הוא סביב האוכל. כמעט. סימן שבאכילה יש משהו מיוחד במינו, שיכול לעשות אותך בן אדם, או לעשות אותך בהמה. לעשות אותך אדם ערכי, עם משמעות בחיים, שאתה מרגיש טוב עם עצמך, זה יכול להפוך אותך לסתם בן אדם שרודף אחרי תאוות החיים. זה מאוד קרוב אחד לשני. ההבדל הוא רק פה. זה הכל. שני אנשים אוכלים, הגמרא אומרת את זה, שני אנשים אוכלים את האפיקומן, כן? אחד הוא רשע, ואחד הוא צדיק. שאלה למה אתה אוכל את הפיקומן? זה הכל. יש עוד מישהו שרוצה להגיד משהו? כן, ראיתי, לא, זה לא נכון. היה לך שיעור חלומי. היה לך שיעור חלומי, מה שנקרא. כן. ולא היית לבד בחלום הזה. זה שעה קשה. טוב, חברים יקרים, אז אני מזכיר, שבוע הבא אין שיעור, כי אני לא נמצא. ושיהיה חג מתן תורה, זה הכשרה למתן תורה, שתדעו לכם. כן, הכשרה למתן תורה, שיהיה לכם קבלת תורה, כל אחד לפי מדרגתו, גם יותר מדי זה לא טוב.